יסיים את הנושא של תיחום הסיפור במקרא. עד עכשיו עסקנו בשני סיפורים, סיפורים שתחומם ברור, שאין שום התלבטות בקשר לתיחום שלהם. הבאנו כמה דוגמאות ואמרנו שרוב הסיפורים במקרא הם שייכים לסוג הזה, אבל יש לא מעט סיפורים במקרא שמעוררים קושי והתלבטות ביחס לתיחום שלהם מסיבות שונות. סוג אחד של סיפורים שמעוררים קושי כזה, וגם בו עסקנו, הפגמנו, זה סיפורים שפסקה מעוררת התלבטות אם לשייכה לגוף הסיפור. הדוגמה שהבאנו, מה? אתם זוכרים? הסיפור על העלאת הארון, האם הדיאלוג המתוח בין דוד ומיכל הוא חלק מהסיפור או לא חלק מהסיפור? אמרנו שבעצם זה משנה את כל הנושא של הסיפור, את כל הגדרתו. השאלה אם הפסקה של 5-6 פסוקים שייכת או לא שייכת היא קריטית, וכן יש לא מעט מקומות שהשיוך של פסקה הוא מאוד חשוב. והסעיף השלישי שנדון בו עכשיו זה סיפור שנמצא סיפור שהוא חלק ממכלול סיפורי רחב, ושכתוצאה ממקומו בתוך המכלול קשה לבודד את מרכיביו של אותו מכלול. אז עכשיו ככה, איזה דוגמה הבאנו לזה? בסיפורי אברהם כמעט אין בעיה כזאת. איזה, מה אמרתם? דיברנו על ספר יונה, נכון? הזכרנו את ספר יונה. ספר יונה הוא דוגמה לסיפור שלכאורה אין לגביו שום ספק איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. זה ספר שעומד בפני עצמו, אבל בכל אופן יש מקום לשאלה כמה סיפורים כלולים בספר יונה, כשאני חוזר ומדגיש שסיפור זאת היחידה הבסיסית שאיתה אנחנו מתעסקים בניתוח הספרותי שלנו. אתם תשימו לב היטב למה שאני אומר. היחידה הקטנה ביותר שעונה על כל על כל הקריטריונים שהצבנו להגדרתו של סיפור במקרא, ובואו נזכיר את הקריטריונים האלה שלא כולם נמצאים תמיד ביחד, אבל חלקם לפחות. מה אמרנו? פתיחה וסיום זה יכול להיות גם של השכנים. שתיים, אחדות עלילה, כלומר שהסיפור מספר על אירוע שיש לו התחלה, שיש לו סי, יש לו פתרון, לאירוע הזה גם התרה, פתרון. מה עוד אמרנו? אחדות, זה לא בדיוק אחדות, אבל אני כותב משק האישי, כלומר שיש איזה רציפות בין האישים, גם אם מופיע באמצע הסיפור דמות חדשה, היא צריכה להיות לעלות במהלך הסיפור בזיקה אל הדמויות האחרות בצורה מובנת ומבוארת. ואותו דבר לגבי מקום וזמן, אין לנו דרישה שהסיפור יתרחש במקום אחד ובזמן קצר אחד, אבל יש דרישה שאם הסיפור מתרחש בכמה מקומות ועל פני כמה זמנים, אנחנו נוכל לעקוב באופן הגיוני אחר רצף המקומות והזמנים שבסיפור. מה עוד אמרנו? אפיון סגנוני, אמרנו מבנה, ואמרנו מסר. כן? אלה שבעת הקריטריונים שמנינו לסיפור. עכשיו, לא לכל סיפור יש את כל השבעה, וזה ודאי, ויש סיפורים שבהם אתה עלול להתקע עם כמה מהקריטריונים האלה, ובכל זאת זה סיפור אחד. כך טענו לגבי העלאת הארון. בהעלאת הארון אנחנו מוצאים שבין הסצנה של דוד ומיכל לבין מה שקדם לה, סיום העלאת הארון לירושלים, יש לנו מה? פיזור דמויות. כלומר, יש רושם של סיום פורמלי. ואף על פי כן, לא ייתכן לומר שהסיפור נגמר שם. פיזור הדמויות, כשדוד חוזר לביתו וכל העם הולך איש לאוהליו, זה לא עדות לסיומו של הסיפור. כי שיקולי דעת אחרים מכריעים כן להכליל את הסצנה של דוד ומיכל בסיפור, כמו רמז מטרים, אם אתם זוכרים, הראינו קשרים לשוניים וכו'. ובין השאר, מפני שהסצנה הזאת לא יכולה לשמש כסיפור בפני עצמו, היא תלושה, היא חייבת להיות סמוכה על, 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 על מזבח הסיפור הקודם, על שולחן הסיפור הקודם. אוקיי, אז עכשיו, מה בדיוק הנקודה שעצרנו בה? ספר יונה. מה אמרנו על ספר יונה? כשאנחנו בודקים את ספר יונה, פרקים א' וב' שבו, ופרקים ג' וד' שבו, כל אחד מהחלקים האלה של ספר יונה עונה על כל הקריטריונים של סיפור. דהיינו, מה אני קורא פרקים א' וב' בספר יונה? מאיפה עד איפה? עד? מה זה א' וב'? מה זה כולל? מבריחת יונה עד עד שהדג מקיא אותו אל היבשה. והוא מקיא אותו כמובן בתור? בתור מה הוא מקיא אותו ליבשה? מה? מה השתנה? בתור חוזר בתשובה. מה העדות לחזרתו בתשובה? טוב, זה כאן מהווה בעיה, זה שהוא הולך מוכן ללכת. אבל זה ברור לקורא, גם לפני שהוא קורא את זה שהוא מוכן ללכת, ברור לקורא אולי מתפילת יונה, אשר נדרתי השלמה, יש פרשנים שאומרים שהנדר הזה שנרמז בתפילה זה ללכת לניבה. כל מיני ברור שהדג מקיא את יונה ליבשה בגלל שיונה חזר בתשובה, הוא מוכן למלא את שליחותו. עכשיו, פרקים א' ב' אם כן, יש בהם את כל המרכיבים של סיפור עצמאי. פתיחה וסיום, פחות או יותר, אחדות המילה, אחדות במשק האישים, מקום, זמן, סיום סגנוני, יש מילים מיוחדות, מבנה מיוחד לפרקים א' ב', ומסר. מה המסר של הפרקים א' ב'? הוא קשור בשאלה האם מותר לנביא לכבוש את נבואתו ולמרוד בשליחות האלוקית, כשהתשובה היא ברורה, אסור לו, ואם הוא יעשה כך הוא יענש והקדוש ברוך הוא לא יוותר לו עד שהנביא יחזור בתשובה ויהיה מוכן למלא את שליחותו. זה סיפור. אותו דבר הפרקים ג' וד' בספר יונה הם סיפור בפני עצמו, ששוב יש לו את כל המאפיינים של סיפור, והמאפיינים האלה שונים מהמאפיינים של הסיפור הקודם. כלומר, יש מסר אחר, יש מבנה אחר, יש אפיון סגנוני קצת שונה, אבל כפי שיש גם קשרים לשונים. המקום והזמן גם הם שונים, האישים העומדים מול יונה אחרים, עלילה אחרת. בקיצור, זה שני סיפורים. מה אמרנו? אמרנו ששני הסיפורים האלה מתקשרים זה לזה לא רק בזכותו של יונה, שהוא הדמות המקשרת ביניהם, אלא בגלל שהמסר של, של האיחוד של המסרים מעלה מסר על. מה המסר העל? נזכיר, המסר של הסיפור השני מה הוא? שנביא יכול להתווכח עם אלוהיו, להעלות טענות, בתנאי שהוא מקיים את מה שהוא נצטווה בו. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לנביא, לא משאיר אותו בקושייה. זה מסר חשוב מאוד. אבל ברור שיש קשר בין המסרים, וברור גם שצירוף המסרים הוא המפתח לכל ספר יונה. זכות הוויכוח וחובת הצייתנות, אלה שני המסרים. כל חצי מסר הוא גם פה דבר חשוב, אבל המסר השלם של ספר יונה בא מצירוף שני הסיפורים וצירוף שני המסרים של שני הסיפורים. לכן אי אפשר לומר שספר יונה זה צירוף מלאכותי של שני סיפורים, בשום אופן לא. ספר יונה הוא סיפור אחד, אבל הייתי קורא לזה סיפור על. זה מונח שאני ממציא אותו אד הוק עכשיו. סיפור על. סיפור על הוא סיפור גדול שמחולק לתתי סיפורים שיכולים לעמוד בזכות עצמם. האם גם ספר רות זה סיפור על? או סיפור יוסף ואחיו, האם זה גם סיפור על? התשובה היא לא. מה בשבעת הסעיפים האלה מונע להגדיר אותם כסיפור על? אחדות העלילה. כלומר, אחדות העלילה פירושה לגבי היחידה הבודדת בתוך מגילת רות או בתוך סיפור יוסף ואחיו, שהיא לא יכולה לעמוד מבחינת מהלך העלילה, היא לא יכולה לעמוד כשלעצמה. היא תלויה במה שקדם לה. אי אפשר להתחיל את סיפור יוסף מהאמצע. אפשר להתחיל את ספר יונה מהאמצע, מפרק ג'. תנסו, תראו שאפשר. כלומר, יש... עניין העלילה הוא שמגדיר את סיפור יוסף ואחיו כסיפור אחד, או את מגילת רות כסיפור אחד, ואת ספר יונה, לפי דעתי, לפי הגדרותיי, כשני סיפורים. על כל פנים, גם שני סיפורים בספר יונה מתאחדים לאיזו מסגרת כוללנית אחת. אפשר היה לומר את זה גם על מגילת רות, שיש עלילה מחולקת לחלקים שמתאחדים לסיפור אחד גדול, או לסיפור יוסף ואחיו. אבל שם אחדות העלילה היא כל כך ברורה וכל כך אורגנית וכל כך לא מאפשרת ניתוק, שאנחנו מגדירים את זה כסיפור אחד. אבל כאן צריך להוסיף ולומר, אורך הנשימה של הסיפור המקראי הוא לא גדול. הסיפור המקראי לא בנוי ליחידות של הרבה יותר מ-30 פסוק. יש סיפורים בודדים בתנ"ך שהם רציפות אחת שמגיעה עד 70-80 פסוק. זה נדיר מאוד. האורך של הסיפור המקראי באופן ממוצע הוא באמת כ-30 פסוקים, 40, 20, זה בין 20 ל-40, בואו נאמר ככה. והסיפור המקראי בנוי לאורך הזה. כלומר, החוקיות הפנימית של הסיפור המקראי, אורך הנשימה שלו, המבנה שלו, כל מיני דברים, הופכים את הסיפור המקראי לסיפור קצר מאוד. לפעמים אפילו לסיפור מיניאטורי של 5-6 פסוקים. איפה אנחנו מוצאים סיפורים באורך כזה למשל? מי יכול להזכיר סיפור שהוא לא עולה על 5-6 פסוקים? בערך, זה שם 7 אולי, 7-8, אולי אפילו 9. אבל בספר מלכים יש לנו כמה סיפורים מאוד קצרים על אלישע, שממש הם יחידות זעירות. ויש, בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שמכיוון שאורך הנשימה של הסיפור המקראי הוא לא גדול, אז סיפור כמו סיפור יוסף ואחיו, שנשתרע על פני 4 פרשות, על פני 14 פרקים, מאות פסוקים, לא זוכר כמה, אבל מאות פסוקים, סיפור ארוך מאוד, לא ייתכן שהוא כולו יהיה סיפור אחד, מבחינת המבנה, מבחינת כל המאפיינים האחרים. ולכן הוא בנוי באמת מיחידות, משנה, שחסר להם רק דבר אחד כדי שנוכל להגדיר אותם כסיפורים. מה חסר להם? עלילה עצמאית. חוץ מעלילה עצמאית שאין להם בדרך הטבע, כי הן משולבות בעלילה הגדולה, המתמשכת, המורכבת, של סיפור יוסף והאחים, חוץ מזה אתה תמצא להם לפעמים פתיחה וסיום, תמצא להם אחדות האישים הספציפית לאותה יחידת משנה, מקום וזמן ספציפי, אפיון סגנוני, מבנה מסוים, מסר חלקי. בתוך המסר הגדול של סיפור יוסף ואחיו אתה תוכל למצוא מסר חלקי. אשר כן, אנחנו פה מדברים על דברים מאוד מאוד פרובלמטיים, כפי שאתם שמים לב. אז סיפור יוסף ואחיו, איך נגדיר אותו? גם אותו אני הייתי מגדיר כסיפור על. מדוע? מכיוון שהוא איגוד של הרבה יחידות ספרותיות שיש להם הרבה סממנים של עצמאות, אבל זאת עצמאות מדומה. הם לא עצמאים באמת בגלל אחדות העלילה של סיפור יוסף. אין להם יכולת עמידה מבחינת העלילה. זה מה שחסר להם. והם הופכות להיות היחידות הקטנות של סיפור יוסף ואחיו, הופכות להיות מרכיבות של סיפור על, שהן מבחינת הניתוח הספרותי חייבות ניתוח עצמאי כל אחת ואחת מהן. האם זה ברור מה שאני אומר? אותו דבר ספר יונה, אלא שזה עוד יותר מובהק בספר יונה. זה סיפור על שמכיל בתוכו שני סיפורים, אבל בניגוד לסיפור יוסף, יש להם עמידה עצמאית גם מבחינת העלילה. כן. מה, כלל סיפור יוסף? לא, אני לא מדבר על סיפור יוסף, אני מדבר על סיפור יוסף עצמו. אם אתה תקרא, תראה שבערך כל 30 פסוקים מתחלף עניין, מתחיל משהו חדש. בייחוד מה גורם לזה בסיפור יוסף? ההתחלפות המתמדת, השינויים הגיאוגרפיים וגם השינויים בדמויות. פעם מתרכזים בגורלו של יוסף, בהתחלה כל המשפחה מאוחדת. מרגע שהמשפחה מתפצלת, אז פעם הסיפור מספר על מה שקורה ליוסף, ופעם הוא מספר על מה שקורה לאחים. עד ששוב הם מתאחדים, וגם כשהם מתאחדים, שוב הם נפרדים. האחים חוזרים הביתה. אז כל הדברים האלה יוצאים. מה? והוא מתחלק ליחידות ספרותיות. יחידות משנה, שאני לא מכנה אותם סיפורים, כי הם לא סיפורים עצמאים בגלל העלילה. אין להם, מבחינת העלילה אין להם קיום ליחידות המשנה. אבל מבחינת דרכי הניתוח הספרותי, אנחנו צריכים להתייחס ליחידות המשנה כאילו הם היו סיפורים נפרדים. ואותו דבר מגילת רות. מגילת רות זה סיפור על שמתחלק לארבע יחידות משנה. אגב, סיפור יוסף לכמה יחידות משנה לפי דעתכם הוא מתחלק? מה? נדמה לי למעלה מ-12 יחידות, ומגילת רות מתחלקת לארבע יחידות, ארבע יחידות משנה שתואמות אגב את החלוקה לפרקים, החלוקה הנוצרית לפרקים, אבל זה מקרה, זה לא מקרה, אבל זה לא מחויב המציאות. אבל יש שם ארבע יחידות ספרותיות שיש להם מאפיינים ספרותיים, חוץ מדבר אחד שחסר להם. מה חסר להם? עצמאות עלילתית. אי אפשר להתחיל את מגילת רות מפרק ג', לא תבין על מה אתה מדבר. אבל פרק ג' במגילת רות הוא יחידה שיש לה כל מיני סממנים של סיפור חוץ מעלילה. האם זה ברור מה שאני אומר? כן, מה השאלה? אז אני קורא לזה, כמו שברגע זה אמרתי, סיפור על. סיפור על, נגדיר אותו שוב, זה סיפור גדול שמכיל בתוכו...
טוב, מה היה לי
כל סיפור יוסף איך נקרא לו? סיפור יוסף זה אחד, לא יודע מה השאלה.
מה היה עלילה?
מה המסר שלו?
לא המסר.
לא זה, מה השאלה?
אחדות העלילה זה מה זה
אחדות העלילה? אחדות העלילה זה שאתה מתחיל לקרוא על הסכסוך שהתגלה במשפחת יעקב, על התוצאות הנוראות שלו שבעקבותיהן יוסף הגיע למצרים, על התוצאות בבית יעקב מצד אחד כתוצאה מזה שיש... בוודאי כל הכתב, כן, יש שם סיפור, יש שם בעיה, יש שם, הבעיה מגיעה לפיעה שלא יודע איפה הסיפור צריך לברר, אחר כך הבעיה נפתרת, יוסף מתוודע לאחיו, המשפחה מתאחדת מחדש, הסיפור מתחיל בפיצוץ משפחתי, הפיצוץ מביא תוצאות הרות אסון על כל הצדדים, והסיפור מסתיים בהתאחדות המשפחה מחדש. זה עלילה ברורה לגמרי. זה לא הנושא של הסיפור, זה לא המסר, זה עלילה. יש כאן תיאור רצוף של עלילה משפחתית, ברור לגמרי. לכן אמרתי, אי אפשר לחלק את הסיפור הזה לסיפורים קטנים, אלא אפשר לחלק אותו ליחידות ספרותיות שכל אחת מהן כמעט נראית כסיפור, חוץ מזה שאין לה עלילה עצמאית. אלא היא מהווה אבן בתוכו נדבך בסיפור הכולל שהוא סיפור על. אז דיברנו על שני סוגי סיפורי על, אם נסכם עד עכשיו. סיפור על שמורכב מסיפורים שיש להם קיום עצמאי, כמו ספר יונה. סיפור על שמורכב מסיפורים שאין להם קיום עצמאי, מבחינת העלילה בלבד, כמו סיפור יוסף או כמו מגילת רות. עכשיו, בסיפור על, איך נבודדת היחידה העצמאית הקטנה שמרכיבה את סיפור העל? עם אותם קריטריונים. ובסיפור על כמו סיפור יוסף, אנחנו כמובן לא נחפש אחדות עלילה או עצמאות עלילה, אלא נשאל, בתוך העלילה הגדולה יש איזה פינה מיוחדת, איזה גוון מיוחד, איזה אירוע ספציפי בתוך העלילה הגדולה שמייחדת את התת יחידה הזאת של סיפור העל, את הסיפור, את ה... זה מה שנעשה. עכשיו, אני ביקשתי שתבדקו שני סיפורים, ובזה נחתוב את סעיף 3 ונעבור לסעיף 4 שהוא מאוד מעניין. סיפור אחד שקראנו בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה, פרק כ"א בספר בראשית. בדרך כלל בסיפורים של אברהם, על אברהם אבינו בספר בראשית, אין קושי להבחין ביחידות העצמאיות. אני גם לא חושב שאפשר לכנות את הסיפורים על אברהם אבינו בספר בראשית סיפור על. זה לא סיפור על, זה לא נכון. למה? כי אין אחדות עלילה בכלל. כל סיפור, סיפור העקדה, הוא סיפור שעומד על רגליו שלו. ברור שאם אתה יודע את כל מה שעבר על אברהם לפני כן, זה מעשיר אותך בהבנת הניסיון. הניסיון, חומרת הניסיון שאברהם הועמד בו, נובעת מהרקע הקודם של תולדות אברהם, שיבוא לך מסיפורים קודמים. ובכל זאת, סיפור העקדה, יש לו את הגבולות שלו, ואין שום ספק שהוא סיפור עצמאי. אז איך נגדיר את מערכת הסיפורים על אברהם אבינו? נגדיר אותה לא כסיפור על, אלא כ... מה? בואו נרשום את כל הדברים שאנחנו ממציאים בשיעור הזה. אנחנו לא ממציאים, אנחנו ממציאים שמות רק, התופעות קיימות, לא צריכות את ההמצאה שלנו, אבל לא תמיד יש להם שמות. אז אמרנו סיפור על, ועכשיו אנחנו מדברים על מחרוזת סיפורים. זה תשאיר להגנות. מחרוזת סיפורים. לא, אז זה מגדול, אצל אדמון תחליט של סיפורים, זה סיפורים שמה שמאחד אותם זה הכריכה. אז אי אפשר להגיד את זה על סיפורי אברהם. מחרוזת סיפורים, הכוונה סיפורים שנמצאים כמו מחרוזת על חוט אחד. החוט הוא אברהם, דמותו של אברהם. סביב החוט הזה, שהוא הלוז של כל הסיפורים, נחרזים הסיפורים בזה אחר זה, כשכל אחד מהם הוא פנינה בפני עצמה, הוא אבן טובה בפני עצמה. ואין קשר, כשאתה חורז סביב חוט, אתה חורז אבנים טובות, כל אחת מהן היא עצמאית. המאחד אותה עם חברתה זה רק ששתיהן כרוכות סביב אותו חוט. אז מחרוזת סיפורים זה מחרוזת של סיפורים עצמאיים שיש להם איזשהו מכנה משותף, בדרך כלל דמות של גיבור שהוא הדמות המשותפת לכל המחרוזת. כך זה בספר שמואל ביחס נגיד לדוד, וכך זה ביחס לאברהם. בדרך כלל אין שום בעיה לראות את החוליות הנפרדות של המחרוזת. זה בניגוד לסיפור יוסף ואחיו, כמובן, שזה סיפור על, או בניגוד לספר יונה, שזה לא מחרוזת סיפורים, אלא זה גם כן סיפור על. עכשיו נראה, ביקשתי שתעיינו, אתם בוודאי קראתם את זה בראש השנה, עיינתם, בשאלה האם פרק א' זה סיפור אחד במחרוזת הסיפורים על אברהם, או שאלה הם שני סיפורים. מה אתם אומרים? כמובן אני לא התכוונתי לסיפור על אבימלך ופיחול שבאים אל אברהם, שזה ללא ספק מה? סיפור נפרד, לא גדול, מפסוק כ"ט עד ל"ד. יש שם גם פתיחה פורמלית, גם סיום פורמלי, גם עלילה בפני עצמה, גם דמויות מיוחדות במינן, אין בזה בעיה. אני התכוונתי לפסוקים א' עד כ"א. האם פסוקים א' עד כ"א הם סיפור אחד או שניים? שני סיפורים. מה הנושא של כל אחד מהם? כן. עד איפה?
עד ז'.
עד ח'.
כולל
ח'. לא? לא התכוונת לזה? חטא, מה עם
חטא? כן, כן, כן.
עד חטא, כן. ומי צאת עד כף א', סיפור גירוש הגר וישמעאל. הרבה פרשנים מודרניים כך הם ראו את פני הדברים. למרות שאין שום סימן להבחנה בין הסיפורים, ההבחנה שלך מבוססת אך ורק על התוכן. מבחינה פורמלית, פתיחה, סיום, אין שום סימן להפרדה בין הסיפורים. ועכשיו נבדוק את צדקת הטענה הזו. שוב דוגמה לפנינו, יש לנו סיפורים שנמצאים ברצף סיפורי, במחרוזת סיפורים, והשאלה אם יש לפנינו כאן שתי חוליות במחרוזת, או שיש לפנינו סיפור אורגני אחד. מי חולק וסבור שזה סיפור אחד ולמה?
סיפור אחד, סיפור זה איך יצחק
הגיע לעולם, ואיך הוא הגיע למקומו בבית אברהם,
עד שהוא הגיע, אתה ראתה שיותר מדי בנים,
יותר מדי, רק שניים. שלא ייתכן שהם יחיו שני אלה יחדיו.
אז הסיפור השני הוא בנוי הסיפור הראשון.
כלומר, אתה אומר, הסיבה לגירוש אגב ישמעאל זה הולדת יצחק. זה נאמר באמת בדברי שרה, הרי שרה לא סתם אומרת גרש את האמה הזאת ואת בנה, אלא מה היא מנמקת? כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני מצחק. טוב, זה עדיין לא מספיק מה שאתה אומר, כי ברור שאם מצחק לא היה נולד, אז לא היה בא לעולם גירוש אגר וישמעאל. ברור שהולדת מצחק היא הסיבה ההיסטורית, או היא הסיבה התכליתית שבגללה... אבל אני מחפש דברים יותר ברורים. טוב, אמר לכם כאן, אני לא יכול להאריך בסיפור הזה, זה דורש ניתוח ארוך. למרות שמפרשים מודרניים אחדים וחוקרים אחדים ראו בפרק הזה שני סיפורים, כמו שאתה אמרת, א' עד ח' הולדת יצחק, ט' עד כ"א גירוש אגר וישמעאל, זה מפני שבמחקר החדש, פרשנים מודרניים, אני לא מדבר על הפרשנות העתיקה שבכלל לא עסקה בשאלה של תיכון סיפור, אני מדבר בפרשנים חדשים שהיו מודעים לצורך לעשות את זה, הם לא נתנו לעצמם דין וחשבון, ובצורה רשלנית, שרלטנית, לפי המבט הראשון הם קבעו מכאן עד כאן סיפור אחד, מכאן עד כאן סיפור שני, לפי הנושא המתחלף. אף פעם אין להסתפק בקריטריון של העלייה, זה בעצם הדבר שהלכת בעקבותיו, צריך מאוד מאוד להיזהר, הקריטריון של העלילה עלול להטעות. הרבה פעמים סיפור בנוי משני חלקי עלילה שעיקרו של הסיפור ולאחד אותה. זה בעצם שני חלקי עלילה שנראים אולי בלתי קשורים, זה מטרת הסיפור להגיד יש קשר פנימי עמוק מאוד בין שני חלקי העלילה. העלילה זה הדבר המרמה ביותר בסיפור. קל מאוד ללכת שבי אחר נושא עלילה, אבל צריך לקחת את כל שאר הקריטריונים בחשבון. נתחיל עם השאלה, מה גרם לשרה לדרוש את גירוש אגר וישמעאל? מה הפירוש? איפה זה היה? למה? מדוע? איך? מה היה שם? לא המילה. גמרנו מזמן את המילה. איזה משתה זה? גמילה, גמילה. משתה גמילה בערך בגיל 3 או אפילו בגיל 4. כן, אז מה? בזמן המשתה היא ראתה אותו? מצחק. עכשיו ככה, אבן עזרא לא פרש ככה, אבן עזרא פרש מצחק ומשתעשע, כדרכם של נערים להשתעשע. נו, אז למה זה כל כך הרגיז אותה שהוא משתעשע? זה כמעט בשרה משום שהוא גדול יותר מבנה, הוא כבר משחק כדורגל, ויצחק עדיין מרכיב פאזל. אבל לעומת זאת פרשנים אחרים, אני מדבר על פשטנים, אני לא מדבר על רש"י, פשטנים אחרים כמו רמב"ן או ספורנו אומרים שהציחוק הזה של ישמעאל היה אכן במשתה הגמילה, והם מפרשים את מצחק לא כי בן עזרא משתעשע, משחק, אלא מפרשים את זה כפי שזה באמת בר כמה פעמים במקרא, לועג. על מה בדיוק הוא לעג? כל אחד מציע דברים אחרים. בשכל ישר, על מה הוא יכול היה ללעוג? מה? לא מדובר פה בברית, אני אמרתי לפני רגע, מדובר פה במשתה הגמילה. למה הוא לעג? למה... מה? למה הוא לעג?
רגל
של ההורים. לא, אני לא יודע. אני חושב שהוא לעג, הוא אומר, מה אתם שמחים כל כך עם יצחק כזה? אני הבכור, אני הבן הגדול. היה הפרש, הרי הפרש בין ישמעאל ליצחק היה 13 שנה. הוא בחור כבר, בחור שעומד לפני גיוס. וכאן עושים טרק גדול סביב תינוק בן שלוש. אז הוא לעג במשתה, ככה מפרשים. לא, הם לא חושבים שזה היה תוכן הלעג שלו, אבל קרוב לזה. קרוב לזה. ואת זה רואה השרה במשתה הגמילה, ואז היא אומרת, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן אמה הזאת עם בני מצחה. עכשיו, שימו לב. מה בלשון של הדבר, של הפסוק שאנחנו דנים בו, מחזק את התפיסה של הקשר בין הדברים? מה? בוודאי, המילה יצחק וצחוק זה המילה המנחה בסיפור, אלא שהיא תמיד באה בבניין קל, והפעם היא באה בזיקה ברורה ליצחק בפיאל. זה ברור שהתורה מתכוונת לקשר את הדברים. כנגד הצחוק והשמחה של משתה הגמילה של יצחק, ישמעאל מצחק. התורה רוצה לומר פה משהו, אפילו אם אנחנו לא יודעים מה בדיוק היא רוצה לומר, ברור שיש כאן הכוונה לקשר בין הצחוק והשמחה של יצחק לבין התגובה של ישמעאל על כך. צודקים אם כן רמב"ן סתם. הרי לכם כבר גם תופעה לשונית, האפיון הסגנוני של הסיפור, גם פרשנות מילולית שרואה כאן בעצם, אם צודקים פירושם של רמב"ן סתם, מה יש לנו אם כן? יש לנו רצף עלילתי, כלומר כתוצאה מהצחוק של יצחק ומהמשתה שעשו לכבודו, במשתה עצמו מצחק ישמעאל, ומיד לאחר מכן, או באותו יום, שרה באה ואומרת, גרש את האמה הזאת, האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש. אם כן, יש לנו כאן, גם חזרנו לאחדות עלילה, יש לנו כאן רצף אירועים ברור, מה שהוליד את המשבר היה לא הולדת יצחק שהייתה לפני שנים, אלא האירוע מתואר ממש בקשר לזה, וזה משתה הגמילה. זה מה שגרם למשבר ולדרישה לגרש את שרה, את הגר וישמעאל. ובכן, יש לנו כאן רצף עלילתי, רצף של מקום וזמן. נכנס פה אישיות חדשה, ישמעאל ואימא שלו. בסדר, זה לגיטימי. בתנאי שהכניסה שלהם תהיה ברצף הגיוני למה שמסופר קודם. וזה אכן כך. בעקבות הולדת יצחק, בעקבות השמחה והמשתה, קרה מה שקרה עם ישמעאל, הרצף העלילתי הזה הוא נרמז בפועל מצחק. ואם כן לפנינו סיפור אחד, איזה עוד ראיות יש שלפנינו יש סיפור אחד חוץ מהפרשנות הזאת שהבאנו וההתבססות שלה על הפועל מצחק, על המילה מצחק? חוץ מהפרשנות הזאת יש לנו מבנה שאני לא יכול עכשיו לעמוד עליו, אבל יש לנו מבנה משוכלל מאוד של הסיפור שמעיד על אחדותו ב-100 עדים ממש. ועוד דבר יש לנו בסיפור הזה, וזה תופעה מעניינת מאוד שאופיינית לסיפורים שבהם יש איזו אלימות בין שתי דמויות. בסיפורים כאלה יופיע השם של שני המתעמתים, או שם פלוס כינויים, מספר שווה של הופעות. ובסיפור הזה מפסוק א' עד כף א' מופיע השם יצחק וכינויהו 14 פעמים, והכינויים של ישמעאל מופיעים גם כן 14 פעמים. השם ישמעאל לא מופיע אפילו פעם אחת, זו תופעה מעניינת של עצמה, אבל 14 פעמים מופיע יצחק וכינויהו, ו14 פעמים מופיע הכינויים של ישמעאל. וגם זה עדות ברורה, עדות סגנונית, אפיון סגנוני שדיברנו עליו, לאחדות הסיפור. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? זה קריטי. מה זה חשוב? מה שדיברנו בזמנו על סיפור העלאת הארון והסצנה של דוד ומיכל, הוא עוד הרבה, אין בכלל להשוות. העניין הזה הוא קריטי להגדרת הנושא של הסיפור. מה הנושא של הסיפור בעצם עכשיו? המאבק על הירושה בבית אברהם, יכול להיות, כן. מי היורש? יצחק או ישמעאל? אבל יש לזה, מה אמרת? על מי תחול הבחירה האלוהית? גם זה יכול להיות נושא טוב לסיפור, אבל הנושא הוא הרבה יותר פשוט ממה שנראה. הנושא קשור לרקע הקודם של הסיפור, וזה להבטחה הכפולה שהשם הבטיח לאברהם בפרק י"ז ביחס לשני בניו. אז יצחק עוד לא נולד, הוא הבטיח לו שיצחק עתיד להיוולד משרה, ולישמעאל, ואברהם לא האמין ואמר לו ישמעאל יחיה לפניך, אז הוא אומר לו שם, ולישמעאל שמעתיך, גם הוא יהיה גוי גדול. והסיפור הזה בא להמחיש איך הקדוש ברוך הוא מקיים את הבטחתו הכפולה ביחס לשני הבנים. יצחק נולד כפי שהשם הבטיח, זאת הפתיחה החגיגית, והשם פקד את שרה כאשר אמר ויעץ אדוני לשרה כאשר דיבר. איפה אמר ואיפה דיבר? בפרק י"ז. אבל שם הוא גם אמר משהו על ישמעאל. ובכן, איך זה יקרה שההבטחה לשני הבנים תתקיים? פה סיפור בא לספר את זה. קיצור, זה פותר הרבה, אני לא יכול עכשיו להרחיב. אבל תראו איך העלילה מרמה, וצריך להיזהר ממנו. מבחינת העלילה אתם אומרים שני סיפורים, אבל אתם בודקים את הסגנון של הסיפור, את הפרשנות שלו, את המבנה שלו. אז אתם מגיעים למסקנה של סיפור אחד, וממילא אתם עולים נכון מהו המסר. מה המסר המשותף של שני חלקי הסיפור הזה? לאן הוא חותר בעצם הסיפור הזה? ועוד לא אמרנו את המילה האחרונה בסיפור הזה.
אפשר למצוא מבנה, תמיד צריך למצוא מבנה לפי הפסוקים שאנחנו יודעים שהם סיפור. ראית אופן שזה
קורה? תמצא. כשאחרי שאולי את המבנה שאני מוצא לסיפור הזה, אתה תימא. לא, זה יהיה כל כך... לא יהיה אפשרות להתווכח עם המבנה הזה.
לא, כשהיינו מנסים לבד למצוא את הרגשת סיפור, היינו יודעים את הסיפור מראש, ואז אני מנסים את זה, מנסים למצוא את המבנה עם החצרה, עם הפסקאות, וכל דברים, כמו הסיפור מראש.
בסדר, עכשיו אתה תנסה למצוא את המבנה של א' עד ח' כשאתה אמרת שזה סיפור. אתה לא תמצא, לפי הערכתי לא תמצא שום מבנה. אותו דבר ט' עד כ' א', לא תמצא שום דבר. כשתיקח את הסיפור מ-א' עד כ' א', המבנה פשוט, לפי הכללים שלנו, המבנה פשוט תקפוץ לך מול העיניים. אז זה מה שאמרתי, שמבנה זה לא דבר פשוט, אתה צודק, המבנה מבוסס על תיחום. אבל לפעמים אתה אומר, בוא ננסה כך ובוא ננסה כך, ונראה מה תהיינה התוצאות. עכשיו דיברנו על אליהו הנביא. היה לכם שיעורי בית, זה לא יכולתם בראש השנה, לא היה לקרוא על אליהו הנביא, אז הייתם זוכרים. מה קורה באליהו הנביא? בספר אליהו הנביא י"ז י"ח י"ט שלושה פרקים, מה קורה שם? תראו, אני אומר בגלוי, ההנחה של השיעור הזה שאתם מכירים את התנ"ך בצורה לפחות ככה בצורה בסיסית. כאן עשיתי לפני משורת הדין ואמרתי לכם לקרוא את הפרקים. אבל האמת היא שאני מניח שאתם יודעים אותה, בלי לקרוא. כן, אז מה אתם אומרים? מה השאלה? תגדירו את השאלה. מה? כמה סיפורים ישנם בשלושת הפרקים י"ז, י"ח וי"ט? זו הייתה השאלה שלי באמת, עכשיו אני נזכר. זה מה ששאלתי. כן, כמה סיפורים ישנם בקומפלקס, במכלול של פרקים י"ז, י"ח, י"ט בספר מלכים א'? מה התשובות? כמה? חמישה. עוד הצעות. שישה. פעם ראשונה שישה סיפורים, פעם שנייה שישה סיפורים. נו, יש הצעות אחרות לפני שאני מוכר? אחד. פעם, מי זה אמר אחד? פעם ראשונה, למה אתה אומר אחד? תנמק. מה, לא קראת את זה אפילו?
לא, אני יודע מה מסופר, אבל לא...
אתה זוכר את זה מהגן?
לא
מעבר מיקרא. אוקיי. אחד, פעם ראשונה סיפור אחד, פעם שנייה סיפור אחד, פעם שלישית. צודק. מי שאמר סיפור אחד, אבל זה כמובן סיפור על. למה צודק? כי יש אפשרות לעקוב אחרי אליהו מפרק י"ז פסוק א' עד פרק י"ט פסוק כ"א. אנחנו עוקבים אחרי אליהו ברצף של זמן ומקום, וגם לא רק זמן ומקום אלא כמעט כל מה שמסופר עליו זה דברים שמתרחשים על רקע הדברים הקודמים, כתוצאה מהדברים הקודמים. בוודאי שונה ממחרוזה, קשה לי לישון באמצע. תראו, בואו נספר את זה ככה לאלה שלא זוכרים מהגן. אליהו מופיע לפני אחאב ונשבע שלא ירד טל ומטר כי אם לפי דברו, ומיד לאחר כך הוא מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא להסתתר בנחל קרית, ובצורת קשה פוקדת את הארץ. שנה ימים מסתתר אליהו בנחל קרית עד ששותה מימי הנחל והאורבים מביאים לו לחם ובשר פעמיים ביום, שנה הוא מסתתר בנחל עד שהנחל מתייבש, כתוצאה ממה הוא מתייבש כמובן, מהבצורת, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה לאליהו ללכת למקום אחר, לצרפת אשר לצידון, עיר צפונית, כנראה עיר כנענית או חצי כנענית חצי ישראלית, על כביש החוף בין צור וצידון, להסתתר שם אצל אלמנה שתדאג לכלכלתו. אליהו מצפין לשם, מוצא את האלמנה, מאתר אותה, מחולל נס, והנס הזה מאפשר לה ולו ולבן הקטן שלה להתקיים בצמצום רב עוד שנה אחת. עם תום השנה הזאת מת בנה של האלמנה, לא כתוב למה הוא מת, אבל מת, והאלמנה באה אליו וטוענת שהוא השם במותו. ואז אליהו מתפלל אל השם ומצליח, השם נענה לאליהו ואליהו מחיה את הבן. או אז בא ציווי השם אל אליהו, לך ראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. זה קורה גם, יש הקפדה מאוד על תאריכים. מתי קורה הדבר הזה? בשנה השלישית, השנה השלישית לבצורת. מה קרה עד השנה השלישית? שנה אחת הוא היה בנחל קרית, זה כתוב. בשנה אחת הוא היה בצרפת אשר לצידון, זה כתוב. ובשנה השלישית השם מצווה אותו לחזור לאחאב. החזרה אל אחאב כרוכה באריכות רבה של המפגש עם עובדיהו. עובדיהו ואחאב, עובדיהו זה השר של אחאב, מחלקים את שומרון, את אזור שומרון, מחפשים קצת ירק לבהמות. הוא פוגש קודם את עובדיהו, יש דו שיח ארוך, והוא מצליח לשכנע אותו ללכת לאחאב ולהודיע לו שאליהו יזדמן פה בסביבה וכדאי להם להיפגש. אחאב בא, זה דברים קשים מאוד בפיו כנגד אליהו הנביא. הוא אומר לו, אתה זה עוכר ישראל? ואליהו אומר לו, לא אני, אתה. ואז הם עוברים לשיתוף פעולה. אליהו אומר לאחאב, אסוף לי את כל נביאי, את כל עם ישראל אל הר הכרמל וגם את נביאי הבעל. כך עושה אחאב, וכל עם ישראל עם נביאי הבעל נאספים להר הכרמל, ושם מציע אליהו לעשות ניסיון כדי לברר מי האלוהים, השם או הבעל. מי שיצליח להוריד אש מהשמיים, סימן שהאלוהים שלו הוא האלוהים האמיתי. נביאי הבעל מנסים עד עלות המנחה פעם ופעמיים להוריד אש על הקורבן שלהם ואינם מצליחים, ואז אליהו מתפלל תפילה קצרה אל השם, אש יורדת מן השמיים, והנה כבר הגענו לתפילת נעילה. כל העם רואים את האש האוכלת את הקורבן, וכולם משתחווים, נופלים אפיים ארצה ואומרים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ואז אליהו מנצל את רוממות הרגע ואת את הלהט האמונה, פונה אל העם להשתתף איתו בהריגת נביא הבעל, מורידים אותם לנחל קישון, 400 איש, ושוחטים אותם שם. אז אומר אליהו לאחאב, עלי איתי למעלה לאכול, כי עוד מעט, לא, עלי איתי למעלה לאכול ולשתות, ואחאב עושה את זה, ואז הוא משלח אותו, מפני שעוד מעט עומד לרדת גשם. הגשם לא יורד כל כך מהר, אליהו צריך להתפלל כדי שהגשם ירד, בסוף הגשם יורד. אחאב ממהר לנסוע על מרכבתו מראש הכרמל אל העיר יזרעאל, שנמצאת למרגלות הכרמל ביזרעאל. ואחאב, אליהו משנס את מותניו ורץ, זה בערך למעלה 20 קילומטר, בבוץ ובגשם לפני מרכבתו של אחאב. ולמחרת מספר אחאב לאיזבל את כל הסיפור, ואז איזבל שולחת אל אליהו ואומרת לו, כעת מחר אפסים את נפשך כנפש אחד מהם, אני עומדת להרוג אותך. אליהו לא מחכה, תופס את עצמו ובורח עם נערו לבאר שבע. בבאר שבע הוא משאיר את נערו ומעמיק הלאה לתוך, לעומק המדבר, ושם הוא שואל את נפשו למות. מלאך מאכיל אותו ומצווה עליו לשים את פניו לדרך. הוא יוצא לדרך 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול ובלי לשתות, עד שהוא מגיע להר חורב. השם מתגלה אליו בהר חורב בכל דממה דקה, מצווה עליו למנות כמה אנשים לכל מיני תפקידים, בין השאר את אלישע, למנות את אלישע לנביא תחתיו. אליהו חוזר לארץ ישראל, מגיע לאבל לחולה מקום עירו של אלישע, ונותן לימו את אלישע על מנת שישרת אותו. סוף סיפור. מעניין הסיפור, אתם הכרתם אותו? עכשיו אתם שמתם לב, אבל מה אני רציתי להדגיש בסיפור הזה? מה?
לא הבנתי למה יש הניצוב.
הכל, נשמתי כמה פעמים, זה נכון. אבל יש כאן עלילה אחת, יש כאן רצף של זמן ומקומות. כלומר, רצף של הזמן, אנחנו רואים לעקום בדיוק כמה זמן, או כמעט בדיוק כמה זמן לקח מתחילת הסיפור עד סופו. מה הם פרקי הזמן של השונים של כל חלק מהעלילה. יש כאן התפרסות פנטסטית מבחינה גיאוגרפית, מצרפת אשר לצידון בצפון ועד הר חורב, ובאמצע יש לנו את שומרון, את הר הכרמל, את אבל מחולה. אבל אנחנו עוקבים אחר כל תנועה, אנחנו רואים בדיוק לאן אליהו מניים לעין, כל תזוזה שלו אנחנו עוקבים אחריה, אנחנו רואים צייר מפה של הסיפור עם חיצים, מפת קרקע כזו, נדודיו של אליהו בפרקים יזיין יוצחת ויוצאת. בקיצור, רוב המאפיינים קיימים בסיפור הזה בשלמותו. מבחינה זאת, זה יבוא מישהו ויטען, ויש כאלה שטוענים, שזה לא סיפור על, זה סיפור. אי אפשר לחלק אותו, הוא לא ניתן לחלוקה, אפשר לחלק אותו לפסקאות, אבל זה סיפור רצוף אחד, עלילה זורמת, אין בו הבחנות. זה לא כמו סיפור יוסף ואחד, שפעם קופצים למצרים, פעם חוזרים לארץ כנען, פעם מתמקדים בדמותו של יוסף, פעם בדמות האחים. אין פה דבר כזה. אתה כל הזמן נמצא עם אליהו הנביא. עוקב אחריו כמה שנים, אחרי מעשיו, אחרי תנועותיו. זה סיפור אחד. זה אפל תיכן. מי אומר? זאת שאלה חשובה, זה הדבר הכי קשה להוכיח. אני אמרתי כבר שנצר, למה שמתי אותו במקום השביעי? נצר זה דבר חמקמה. אתה אומר הנצר כך, מישהו אומר הנצר כך, זה לא דבר שאפשר להוכיח אותו באופן חד משמעי, לכן קשה לעבוד איתו. אני לא בטוח שיש נצר בכלל בכל הסיפור, אני בטוח שלא. אבל זה בשביל זה, אני חוזר לנקודה. לפי הערכתי, זה לא סיפור. זה לא סיפור אחד, בין השאר, בגלל שהוא מדי ארוך, זה יוצא שלושת הפרקים כמאה פסוקים, כמעט מאה פסוקים, 90. זה לא אופייני לסיפור המקראי, כמעט אין סיפורים באורך כזה בעברה. בית הוא מדי, מה? חוץ מאשר ארוך. מסובך ומורכב. זה לא, הסיפור המקראי לא עובד עם... זה דבר יוצא... הוא מרגיש שהנושא משתנה לפעמים, לבלי הכר, למרות שזה נמצא ברצף עלילתי ובכל שאר הרצפים שאתם רוצים, למרות זאת הוא מרגיש שהנושא משתנה. אליהו נשאר, אבל הנושא משתנה. למשל, לא למשל, נגיד מנהג קריאת ההפטרות, נעזוב את הכומר הנוצרי שחלק לפרקים. כמה הפטרות מפרנס את הסיפור הזה? שתיים. איזה? איזה הפטרה זו? כי תישא, נכון? לא, זה הפטרה של כי תישא זה, כן, אליהו בר הכרמל ופנחס. מה זה פנחס? מה הפטרה של פנחס, שזה לא בין המקורים? פרק י"ט, אליהו בר חורב. אז זה שתי הפטרות. עכשיו, טוב, זה לא סימן לשום דבר כמובן, אבל בכל אופן, כל התחה שיש פה, מה מהווה פה יחידה בפני עצמה בבירור? מה? שמעתי קודם תשובה. מה? אליהו בהר הכרמל. למה זה מהווה יחידה ברורה לגמרי? מכיוון שיש לפנינו כאן התרכזות במקום אחד בלבד, בניגוד לנדודים העצמים של אליהו לפני כן ואחרי כן. פה הסיפור מרוכב בנקודה אחת, רק הר הכרמל. גם מבחינת הזמן, הסיפור שלפני כן מתפרס על שנים, הסיפור שאחרי כן מתפרס על 40 יום הלוך ו-40 יום חזור, על תקופות מאוד ארוכות. כל הסיפור על הר הכרמל ומה שקרה שם קורה כמה זמן? יום אחד, סיפור על יום אחד ועל מקום אחד. וגם הנושא שלו הוא מאוד מוגדר. ומה הנושא? העימות עם נביא הבעל והחזרת עם ישראל אל השם. זה נושא מאוד מוגדר וכו'. ועוד דבר מעניין, כשאתה קורא את הסיפור הזה על הר הכרמל, מה לא נזכר בו עד הסוף, כמעט עד סופו, מה כאילו נשכח מכאנו? אחאב, זה נכון, עד הסוף, אבל עוד משהו, הבצורת. אף אחד לא מדבר על הבצורת על הר הכרמל, זה דבר מעניין, עד כדי כך שיש פרשנים שרצו להוכיח שזה סיפור מלאכותי ונכנס, הם אמרו, מאיפה היה כל כך הרבה מים, זוכרים שם שיצקו על המזבח, 12 כדי מים, פעם ראשונה, 12 כדי מים, פעם שנייה ופעם שלישית. אז הם שואלים, מאיפה, אם היה בצורת כבר 3 שנים, אז מאיפה כל כך הרבה, מאיפה שפע המים? זאת קושיה... אופיינית לחשיבה מערבית שלא יודעת להתמודד עם הסיפור המקראי. זה דבר אופייני לסיפור המקראי, שהוא מבודד עניינים ומתעלם עניינים קודמים. עכשיו הוא רוצה לספר רק איך אליהו הצליח להשיב בעם ישראל בתשובה. נשכח עניין הבצורת, נדחה, איש לא מטפל בבצורת יותר, כאילו שכחנו ממנה, כן?
כל העניין של
מוגי
הבא, זה
כאילו
היה הפגישה של אליהו עם
אחאב.
זה
היה תוצאה המשכית,
כאילו...
או, 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 אז עכשיו אני שואל, אם אני צודק, שסיפור הניסיון על הכרמל, הניסיון שעושה אליהו על הכרמל, הוא סיפור פנימי כמעט עצמאי, בתוך הסיפור הגדול של אליהו, איפה הוא מתחיל הסיפור הזה? איפה הוא מתחיל? מה פתאום? שם מאוד, אנחנו בעיצומה של הבצורת, מתארים את אחאב נודד ומחפש מים ומחפש...
כל המפגש של אחאב ואליהו, התוצאה שלו זה
הר הכרמל. אז איפה הסיפור על הר הכרמל נטו? איפה הוא מתחיל? תציינו לי פסוק, פרק י"ח פסוק י"ט, צודקים, פרק י"ח פסוק י"ט, או אפילו י"ח, רק שנייה, י"ט. האם ניתן בפרק י"ח פסוק י"ט להתחיל סיפור? בשום פנים, זה אמצע משפט, ואתה, לפני כן דיבר אליהו, וגם בפסוק י"ט מדבר אליהו. אבל שם מתחיל סיפור חדש, אין שום ספק בדבר, שם מתחיל סיפור חדש. יש לו נושא משל עצמו, מסר עצמאי, מקום וזמן, דמויות מיוחדות שלא פגשנו אותן עד עכשיו, אחאב נעלם, ואת מקומו תופס מי? תופסים נביאי הבעל מצד אחד, ועם ישראל כדמות קולקטיבית מצד שני. יש לזה מבנה משל עצמו, בקיצור, כל המאפיינים של סיפור מתחילים בפסוק י"ט בפרק י"ח. רק דבר אחד לא ייתכן, לא רק שאין לזה פתיחה, אלא שיש לזה אנטי פתיחה. זה משובץ ונעוץ בסיפור הקודם, באופן שלא ניתן להפריד ממש. אם לפחות היה כתוב ככה בפסוק י"ט, ויאמר אליהו אל אחאב, שלח זאת אליי כל ישראל, אתם יודעים, באמת כאן מתחיל דיבור חדש, אבל ואתה זה אמצע משפט, ובכל אופן בית דין לא יעזור. בפסוק י"ט מתחיל משהו חדש, ואותו דבר בפרק י"ט מתחיל משהו חדש. בפרק י"ט מתחיל המרדף של איזבל אחר אליהו שגורם לו לרדת לבאר שבע וכל מה שמשתלשל מזה, זה משהו חדש. שוב אנחנו חוב א' אם נכנסת כאן איזבל, שלא לא פגשנו עד עכשיו. ב' שוב אנחנו עוזבים את ממד, את הריכוז של ממד המקום והזמן שהיה לנו בסיפור הקודם, ומתפרסים על פני מרחבים עצומים של מקום ושל זמן. בקיצור, הכל משתנה בפרק י"ט. בפרק י"ט פסוק א' שוב מתחיל סיפור חדש, אף על פי שאתה לא יכול להתחיל לקרוא שם את הסיפור הזה. מדוע אתה יכול להתחיל לקרוא שם? כי אתה לא יודע מה אחאב סיפר לאיזבל, אתה לא מבין את מה שהוא סיפר לאיזבל אם לא קראת את מה שלפני כן. זה נורא מבלבל העניין הזה. אבל מה שאני טוען זה שיש לפעמים מקומות, לא הבטחתי גן של שושנים, זה באמת שיקולים קשים. הסיפור על אליהו בפרקים י"ז י"ח י"ט הוא סיפור על שמתחלק לשלושה סיפורים שלכל אחד מהם יש מאפיינים ברורים, אבל בכוונת מכוון שלושת הסיפורים האלה משובצים זה בזה, נעוצים זה בזה, ויוצרים לא סתם סיפור על, אלא סיפור על שהוא אפילו יותר אחיד מספר יונה. אנחנו מסתכלים שכבר יש שלושה סוגים של סיפורי על. סיפור יוסף או מגילת רות, שזה סיפור על שמחולק ליחידות ברורות, אבל שהן משתלבות זו בזו ואי אפשר לנתק אותן. סיפור על שהוא ספר יונה שמחולק לשתי יחידות עצמאיות, אבל שמתחברות היטב זו עם זו. וסיפור על שהוא הסיפור על אליהו, שהקורא השטחי לא יכול להבחין, אם הוא לא מעיין היטב, נדמה לו שהוא קורא רצף סיפורי אחד שאי אפשר לנשום באמצע. אפשר לנשום, צריך לנשום באמצע, אבל מי שכתב את זה, כתב את זה כדי שלא תנשום. הוא רוצה באמת לחייב אותך לקרוא את זה ברציפות. הרציפות כאן היא מכוונת, אבל אין מתרות בה. בייחוד הרציפות של זמן ומקום. כי מבחינת העלילה אין כאן רציפות כל כך. הסיפור על הכרמל הוא אומנם משתלשל מהסיפור הקודם, אבל הוא עלילה בפני עצמה. אתה יכול לקרוא אותו בפני עצמו, בלי לדעת על הבצורת. אתם שומעים מה שאני אומר? כלומר, למרות שמבחינת התיאור יש כאן איזה תיאור רצוף מאוד מבחינת המהות, זאת עלילה מועמדת בפני עצמה. טוב, אנחנו רואים לסעיף 4, מה המסקנה של סעיף 3? שהוא הסעיף הפרובלמטי ביותר בסיפורי המקרא. כלומר, היכולת לבודד סיפור בסיפורים במסגרת של רציפות, של מכלול, היא הבעיה המרכזית בסיפור המקראי. והיא קיימת גם במחרוזת סיפורים, כמו שראינו על אברהם, האם הולדת יצחק וגירוש אגב ישמעאל בסיפור אחד או שני סיפורים, ובסיפורי העל, כמו שראינו בספר יונה, וכמו שראינו בסיפור יוסף, לא ראינו, אבל זה קיים, וכמו שאנחנו רואים עכשיו בסיפורי אליהו. זאת הבעיה המרכזית. במקום שיש לך מכלולים סיפוריים גדולים, לבודד את הסיפור הבודד, זה לא מלאכה פשוטה. זה לא מגדל בבל שהוא סיפור עצמאי, וזה אפילו לא עקידה שהוא סיפור עצמאי. פה לפעמים אתה מתלבט התלבטויות קשות מאוד. עכשיו אני עובר לסעיף הבא, והסעיף הבא הוא סיפורים מפוצלים. זהו נושא שלא נחקר דיו, לא נכתב עליו, לא הורגש בדבר הזה, בין השאר מכיוון שהמחקר החדש לא עסק בשאלת התיחום ברצינות הראויה לו. אז עכשיו בואו נאמר, הסיפור המפוצל הכי מפורסם, מה הוא? מה אני מכיר את סיפור מפוצל? סיפור שבין החלק אחד שלו לחלק אחר שלו יש סיפור, יש מלכה, סיפור או כמה סיפורים, סיפור שלא נמצא יחד. למה חשוב לדעת שהוא סיפור מפוצל? מה? כי עד שלא תבין שזה סיפור מפוצל לא תוכל לנתח אותו. אתה תנתח חצי סיפור או שלוש כזה סיפור, והרבע האחרון שלו נמצא במרחק 20 פרקים, ועד שלא תקרב את הרבע הזה ותאחד אותו עם העיקר, לא תוכל לגשת לניתוח הסיפור, לא תבין את המסר של הסיפור, לא תגלה את המבנה שלו, לא, שום דבר לא תוכל לעשות עד שלא תאחד מחדש את הפצלות. סיפור סדום, למה זה סיפור מפוצל? נו, אז למה זה מפוצל? הוא נמצא באותו מקום, באותו פרק ועוד ברצף אחד. רבותיי, הסיפור הכי מפורסם המפוצל זה הסיפור על איוב. בין חלקו הראשון לבין חלקו האחרון יש קרוב ל-40 פרקים. מה יש ב-40 פרקים האלה? מה? שירה. שירה גדולה, פרקי שירה, דרמטי, שחלק לא. הכל שירה. והפרוזה של איוב היא פרקים א' ב' וסוף פרק מ' ב'. אני לא רוצה להתעלם, אני רק אומר, של מי? זאת שאלה מעניין. לא ברור מה שאתה אומר. אוקיי, אני נוטה לסברה הפוכה, שלקחו סיפור שלם, הפרידו אותו לשניים ובאמצע הכניסו שירה, והשירה איננה חלק מהסיפור אלא גורם מאוחר יותר שנכנס לתוך סיפור קדום. לא חשוב עכשיו השאלה הזאת. מה חשוב לי? כדי להבין את סיפור איוב, את הסיפור, את החלק הפרוזאי באיוב, אי אפשר לנתח את הפרקים א' ב' כמו שעשה למשל פרופסור מאיר וייס, שכתב על זה מאמר עצום, זה יצא בתור חוברת ועכשיו זה יצא בספר שלו מקראות כחזנתם, שהוא מנתח את פרקים א' ב' סיפור המבוא לאיוב, והוא הולך לדון אפילו על המבנה של הסיפור הזה, והוא לא ראה את המבנה ולא הבין את המבנה. למה? מכיוון שהוא לא תפס שזה סיפור אחד ואי אפשר לנתח רק שלוש תורי שלו או ארבע חמישיות שלו ולהזניח את החמישית הנותרת שנמצאת בסוף. חייבים לראות את הסיפור כאחד. הוא יודע שזה סיפור אחד, הוא אפילו הגיע לדבר מעניין מאוד, הוא גילה שהשורש ברך זאת המילה המנחה בסיפור, והוא ספר אותה בפרקים א' ב' והגיע לשש, ואז הוא אמר, אם צודקים אלה שאומרים שמילה מנחה מופיעה שבע פעמים, אז איפה הפעם השביעית? והוא גילה אותה בסוף, את הפעם השביעית, אבל הוא לא חזר בתשובה, וזה לא הביא אותו להגיד אם כן זה בעצם סיפור אחד, אני לא יכול לנתח רק את חלקו, אני צריך לנתח את כולו. הוא המשיך לנתח רק את הפרקים א' ב', כאילו מה שכתוב במ"ב זה לא שייך, זה בן חורג. אבל זה לא בן חורג. כל מי שיקרא את סיפור המסגרת של איוב יראה שזה סיפור אחד לגמרי, שלצורך הכנסת החלק הפיוטי הפרידו את החלקים של הסיפור האחד. אבל אתה יכול להוציא כל החלק הפיוטי של איוב ולחבר ולקבל את הסיפור מחדש. אי אפשר לנתח את הסיפור על איוב בלי לראות אותו כסיפור אחד. זה הדוגמה הכי מפוצל, הכי מפורסמת של סיפור מפוצל. אבל יש עוד דוגמאות. דוגמה אחת, אנחנו עוסקים בה ממש בימים אלה בספר שמואל. למה אני מתכוון? מה? מלחמת בני עמון. מלחמת בני עמון, הרי בזה פתחנו גם את השנה ובזה סיימנו את שנת הלימודים הקודמת. מלחמת בני עמון מתוארת בפרק י' בספר שמואל ב', כן? והפסקה האחרונה שלה, וזה כיבוש רבת עמון והעונש לבני עמון, להמונים, מופיע איפה? וואי. אתם לא... יש כאן כאלה שנמצאים בשמואל גם? שיצביעו אלה שלומדים לנו ספר שמואל. לא כולם, בסדר. אז הרי דיברנו על זה. דיברנו על זה שסיפור המלחמה ברבת עמון, לכיבוש רבת עמון, מתפוצל ובתוכו נכנס סיפור אחר. מהו הסיפור האחר? זה דוד ובת שבע. והסגירה של סיפור רבת עמון מופיע בפרק י"ב, בששת הפסוקים האחרונים של פרק י"ב, כמדומני כ"ו ועד... מה? כ"ו ועד למד א'. ולמה עשו את זה? כדי לתת רקע מבורר לסיפור דוד ובת שבע. אז למה לא נתנו את הרקע עד הסוף כולל כיבוש רבת עמון? כי סיפור דוד ובת שבע מתרחש על איזה רקע מבחינת הזמן? של המצור בפעם השנייה, במצור בפעם השנייה רבת עמון. אז לכן את הכיבוש רבת עמון דחו לאחר סיפור דוד ובת שבע. זה הראיה שבאמת זה סיפור אחד. ספר דברי הימים, בספר דברי הימים פרק י"ט כ', הסיפור שאין שם את סיפור דוד ובת שבע, כן נמצא הסיפור על רבת עמון, כיבוש רבת עמון, ושני החלקים מופיעים בספר דברי הימים מאוחדים בסיפור אחד. ולכן, מי שירצה להבין את הסיפור של מלחמה ברבת עמון, חייב להוציא, הרי יש כאן מעשה עריכה. לפני העורך היה סיפור כיבוש רבת עמון והיה סיפור דוד ובת שבע. עכשיו העורך אמר, סיפור דוד ובת שבע חייב להיות מובן על רקע סיפור רבת עמון, אבל אי אפשר לתת קודם את כל סיפור רבת עמון, כי מבחינת סדר הזמנים עדיין צריך לדעת שרבת עמון לא נכבשה. אז הוא הפריד סיפור אחד והפך אותו למסגרת לסיפור שני. מי שרוצה א' לדעת את גבולותיו של סיפור דוד ובת שבע, צריך לדעת שהגבולות האלה לא כוללים את סיפור רבת עמון. ולכן למשל המחלק הנוצרי טעה פה שבפרק י"א, פסוק א', הוא התחיל את הסיפור על בת שבע, שברור שהפסוק א', בפרק י"א, ברור לחלוטין שהוא עדיין חלק מהסיפור על המלחמה ברבת עמון. זה למשל דבר אחד. דבר שני, מי שירצה לנתח את הסיפור על רבת עמון עצמו, שהוא סיפור עצמאי, יהיה חייב להוציא את כל סיפור דוד ובת שבע, לאחד את החלקים הנפרדים, ולנתח אותם כסיפור אחד, וזה עשינו בשנה שעברה. כמו שזה בדברי הימים, כך צריך לנתח את זה. זה דוגמה נוספת לסיפור מפוצל, והדוגמה המדהימה ביותר, אחת המדהימות ביותר, זה הסיפור שקראנו בראש השנה ביום הראשון כהסתרה. סיפור הולדת שמואל, תפתחו רגע ובזה נסיים. סיפור הולדת שמואל, מי שנכח כשהתחלנו את שמואל אולי זוכר אפילו את מה שאני עומד לומר. כן, עד איפה אנחנו קוראים בהסתרה בראש השנה? עד איפה? עד פרק ב' פסוק י', כלומר מסיימים בתפילת חנה. טוב, אני כבר אמרתי לכם כלל, אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, בכל מקום שבסיפור פרוזאי נכנסת שירה, מוציאים אותה. מה כמו שמוציאים אותה? לא חס וחלילה מוציאים אותה, אלא יש איסור כלאיים לנתח פרוזה ושירה יחדיו. לא תחרוז בפרוזה ושירה יחדיו. מה? לא, זה לא קשור. בכלל לא קשור לשאלה ההיסטורית שאני לא בר סמכה לקבוע בה, והיא לא מעניינת אותי גם, האם זה נכנס מאוחר יותר או לא. אני רק אומר, זה כלאיים. אי אפשר לנתח פרוזה ושירה, זה שני יצורים שונים. כדי לעמוד על תכונתו של הסיפור, אתה צריך להוציא מתוכו את הפרוזה. אותו דבר גם בספר יונה. אם אתה רוצה לעמוד על תכונתו של הסיפור הראשון בספר יונה, פרקים א' ב', יש צורך להוציא משם את תפילותו של יונה. או על תקינתו של דוד בתחילת שמואל ב', וזה כלל, תזכרו אותו היטב. או, אתם יודעים עוד מה? את 40 הפרקים של ספר איוב. ההבדל הוא רק כמותי. אתה רוצה לעמוד על תכונתו של הסיפור על איוב, תוציא את כל פרקי השירה שלו. תשאר עם הפרוזה. אין לנתח יחדיו שירה ופרוזה. אז זה דבר אחד, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה השאלה הבאה. האם פסוק י"א הוא חלק מהסיפור על הולדת שמואל, ויהיה לחלקנה רמת על ביתו, והנער היה משרת את אדוני את בני אלי הכהן? האם זה שייך לסיפור או לא שייך לסיפור? תשמעו את זה לפסוק י"ט, אחרי העלייה הראשונה של אלקנה, אותה עלייה שחנה בכתה ושאלי עודד אותה והבטיח לה, כתוב: וישכימו בבוקר וישתחוו לפני אדוני וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה. עכשיו תשבו את זה לסוף הפרק: וישתחו שם להשם ותדלגו על השירה ויהיה לחלקנה רמתה על ביתו. ובכן, זה שייך או לא שייך? בוודאי זה שייך. למה זה גם שייך? כי מפסוק י"ב מתחיל סיפור חדש: ובני אלי בני בליעל לא ידעו את אדוני. ועכשיו מתארים לך את הבליעליות שלהם, מה הם עושים וכדומה וכדומה. סיפור חדש. אז אפשר לי לקבוע שהסיפור מסתיים כאן? לא. למה לא? מכיוון שבפסוק י"ח חזרנו על שמואל, ושמואל משרת את פני אדוני נער חגור אפוד בד, ומעיל קטון תעשה לו אמו, ועלתה לו מימים ימים הבעלותה את אישה לזבח את זבח הימים. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר: יצם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל אדוני, והלכו למקומו. כי פקד אדוני את חנה, ותר ותלת שלושה בנים ושתי בנות, ויגדל הנער שמואל עם אדוני. זה שייך לסיפור על בני אלי, החוטאים, הרשעים, או שזה שייך לסיפור על שמואל וחנה, ואלקנה? אין ספק. אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לחבר את הקטעים, להוציא את השירה, לחבר את הקטעים, כדי לעמוד על גבולותיו של הסיפור. הסיפור על הולדת שמואל מתחיל בשמואל א' פרק א', מגיע עד פסוק כ"ח, נמשך בפרק ב' פסוק י"א, מדלג לפרק ב' פסוק איזה? י"ח, מגיע עד פסוק כ"א, ואולי צריך להוסיף לך גם את פסוק כ"ו, ואז תקבלו את גבולות הסיפור המקורי, בטרם בא העורך ואמר שאת הסיפה של הסיפור המקורי הוא רוצה לקצץ. למה הוא רוצה לקצץ באמת? להשוות את שמואל לבני אלי, ולהראות כאן את הניגוד ביניהם. ובכן, זה שיקול ספרותי לגיטימי, שבגללו הוא החליט: אני רוצה ליצור פה איזה עימות מתמיד בין דמותו של שמואל לדמותם של חופני ופנחס, ולכן אני משלב את הקטעים. אבל אלה קטעים של שני סיפורים, כל אחד רואה את זה, אפשר להוכיח את זה מכל ההיבטים. מה עם גבולות הסיפור? גבולות הסיפור פה מחייבים אותך לקבל פסוק פה ופסוק שם, להוציא פה את השירה, להוציא שם את הסיפור על בני אלי, ואז תקבל את גבולותיו של הסיפור מראשיתו ועד סופו, ואז תוכל לדון על כל ההיבטים הספרותיים שלו. במי שעשית את זה, אינך יכול לעמוד לא על המבנה, לא על המילים המנחות, לא על שום תופעה, עד שאתה לא מוצא את הסיפור השלם. אז זאת תופעה, אמרתי לכם, שלא נחקרה עדיין. הדבר הכי מדהים, ובזה אני מסיים באמת, זה הסיפור על איש האלוהים שבא מיהודה. אתם זוכרים? הסיפור המוזר במלכים א' י' ג' עם ירובעם, שהוא יבש לו את היד, ואחר כך הנביא הזקן מחזיר אותו, והאריה אוכל. סיפור מדהים. ומה הסיום שלו בפרק י' ג'? שהנביא הזקן, זה שרימה את איש האלוהים שבא מיהודה, מצווה על בניו לקבור את עצמותיו באותו קבר של איש האלוהים שבא מיהודה. למה? כדי שהעצמות של איש האלוהים יגנו על העצמות שלו כשיבוא הזמן שבו יפרפו את העצמות על המזבח. מתי הזמן הזה הגיע? כעבור 300 שנה וכעבור 20 וכמה פרקים. אז יאשיהו בא אל בית אל, מצווה להוציא עצמות מהקברים ולשרוף אותם על מזבח בית אל. פתאום הוא רואה איזה ציון, איזה מצבה, הוא שואל: של מי הציון עליו? אומרים לו: זה הציון של איש האלוהים שבא מיהודה, וניבא מראש על כל מה שאתה עושה עכשיו. ואז אומר ישיהו: אם כן, אל תיגעו בקבר הזה, ואז נצלות עצמותיו של הנביא הזקן. זאת פסקה במלכים ב' פרק כ"ג, במרחק 20 וכמה פרקים, ובמרחק 300 שנה, ואי אפשר לעמוד על שום היבט של הסיפור המוזר הזה מבלי שמאחדים את שני חלקיו, את העיקר בפרק י"ג ואת התוספת, לא תוספת,
יפה, את הסייפה במלכים ב' פרק כ"ג. איש שלא יעשה את זה לא יוכל להבין בכלל את הסיפור, לא יוכל להבין אפילו את העלילה הבסיסית, הוא לא יבין. ואין מה לדבר שהוא לא יוכל לעסוק בניתוח ספרותי שלו. תראו כמה בעיית התיחום היא מרתקת.